אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
אחד המשפטים הפותחים את יום הכיפורים, את תפילת יום הכיפורים, הוא המשפט הזה. על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים.
וזה מפתיע, כאילו יש פה איזו פתיחה של דלת לכולם. גם העבריינים, יש הסברים, העבריינות שבאנו וכולי, אבל בהקשר הזה, ולא עם תיוג שלילי, אוקיי? נדבר עם מושיק וולף, מייסד וראש המכינה אשר רוח בו, שהיא בעצם לוקחת בני נוער שנמצאים במקום מוחלש, ומביאים אותם למקומות ממש ממש טובים, עוברים איתם איזה תהליך, איזה שינוי, תשובה נקרא לזה בימים האלה, אבל זה בעצם תהליך שמביא אותם באמת לסוג של תיקון. מושיק, שלום.
שלום.
ואתה האיש שבעצם ככה לקחת את זה כמשימת חייך למעשה, לקחת נוער שהוא בסיכון, שבאמת בנסיבות חייו, לא משנה, ירד למקומות כאלו ואחרים, ואתה מעלה אותם, כמו שאמרנו, למקומות טובים. תספר לנו קצת על ה...
גם על השם, שלום מושיק, אני רות.
שלום.
גם על השם היפה, אשר רוח בו, אתם יושבים במצפה רמון, היה לי הזכות לראות אותך עובד, וזה באמת מעורר כבוד גדול, ואני אומרת תודה בשם כל החברה, אבל תספר לנו איך זה התחיל, מה אתם עושים.
אז אני אתחיל בסוף על השם. לפני 12 שנה, כשהייתי מנהל של מכינה קדם צבאית לנוער אליטיסטי דווקא, בשדה בוקר, זומנתי לאוויר שיעור אצל סגל של קצינות, והממפאית שם ביקשה שאני אגדיר את הממם, תפקיד הממם או הגדרת הממם בצהל. וכאחד שהיה מפקד צוות 23 שנה בסדיר ומילואים, היו לי כמה תובנות ולכן כאן הזמינו אותי. ושם לא באתי מוכן, לא הגעתי עם מצגת, באתי עם 4-5 ספרי תורה, ואני כופר גמור, כן? אני לא דתי, אבל לתורה ולתנך בעצם יש הרבה תובנות שאפשר וצריך ללמוד מהם. והגעתי עם 5 ספרי תורה לערך, אמרתי להם לפתוח בהכתרה של יהושע בן נון למנהיג העם. התחלנו לקרוא, לנתח, לפרש, להעלות סיפורים. אני נתתי מקורות ממני, מהחיים שלי והעבר שלי, והם דיברו על שלהן. ומפה לשם, כל פעם שמישהי זרקה איזושהי תובנה שקשורה במנהיגות, כתבתי על הלוח. אחרי שעה, שאלתי את הממפאית, מה הייתה מטרת השיחה? והיא אמרה, הגדרת הממם, ואמרתי, הנה. כל מה שכתוב פה על הלוח זה אחד לאחד. לימים, שנה לאחר מכן, כשהחלטתי להקים מכינה קדם צבאית לנוער בסיכון, העניין הזה של אשר רוח בו, היה תקוע לי בראש, ולכן לקחתי משם את השם. הסיפור עצמו, וכשמשה רבנו עלה להר נבו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חביבי, אתה לשם לא נכנס, את שלך עשית, בנית עם, הקמת, יצרת, אבל את הארץ מישהו אחר צריך לכבוש, והוא אומר לו, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, מי יחליף אותי? אסור להשאיר את העם כעדר ללא רואה. והוא אמר לו, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. והדבר הזה, עם המשך כמובן של הפסקה, הוא אני חושב מאוד עוצמתי, ומייצג היטב את מה שאנחנו עושים פה, משתדלים להוביל, להנהיג, ולהטמיע בחבר לך הצעירים, את הערכים הנכונים, לדייק אותם, לעשות את המשהו שיהפוך אותם למישהו, שיהיו למשפחתם ולארצם.
אני מניח, מושיק, שזה גם מקפל בחובו את האמונה, שבכל אחד, באשר הוא, יש בו רוח. כלומר, ההסתכלות על הבן אדם, היא הסתכלות מפוזיציה כזאת, היא לא בדיוק מה שעכשיו הוא נמצא, אחרי זה שוד קטן, או אחרי זה מסחר ב... חומר כזה או אחר.
זה נכון, אז קודם כל, אם אני לא תכנתי לדבר על המשמעות של השם ועל הרוח ואיש אשר וכולי, אבל לרוח יש הרבה משמעויות. רוח זה כיוון, ארבע רוחות שמיים זה כיוון, ורוח זה נפש, וקור רוח, ואורך רוח, שאנחנו מאוד שמים דגש על איפוק פה, ואורך רוח, וקור רוח שמצבנים אותך, אתה צריך לשמור על קור רוח, ולהיות ממוקד מטרה למרות הכל. ורוח זה חשיבה ומחשבות וכשנאמר ליהושע בינו, אחד הפרשנויות, אני לא יודע מי ומו, אבל אחת הפרשנויות אומרת שיהושע בינו נבחר כי הוא היה איש אשר רוח בו, גם מבחינה נפשית, אישית, אישיותית, וגם ככזה שידע ללקט מכל כנפות הארץ, מכל הרוחות, מכל הכיוונים, או מכל הסוגים של האנשים, את כולם שהלכו אחריו. ולכן לרוח יש פה עניין מעבר למלא... יש פה עניין רוחני, רוחני סלש ערכי. זה הסוגיה של הרוח. עכשיו לגבי השאלה שלך, איך הכל התחיל? האמת שזה התחיל במלחמה. אני ניהלתי בעבר הוסטל לנוער בסיכון, ולאחר מכן ניהלתי מכינה לנוער אליטיסטי. אני הרגשתי שאני מגדיל פערים. בעצם במכינה אני לוקח את החבר'ה הטובים מאוד והופך אותם למצוינים, והחבר'ה בהוסטל היו תקועים במקום, כי לא היה שם את המישהו הזה שיסגור להם את התיקים הפליליים, שיתמיע בהם את הערכים, שייתן להם תקווה ושיוביל אותם החוצה מהמעגל הזה. לאחר מכן הייתי במלון, על האמת שלפני כן הייתי במלון, ובמלחמת לבנון השנייה, כשהצוות שלי הוקפץ ועשינו את מה שעשינו, נפלה לי שם תובנה שאני צריך לחזור לתחום החינוכי ערכי, וכשניהלתי הוסטל ושם ראיתי את החבר'ה שאין להם סיכוי להצליח בחיים, הבנתי שצריך לעשות מעשה. ברגע שזיהיתי במכינה שאני מגדיל פערים, החלטתי להקים מכינה קדם צבאית שמיועדת לנוער שבאמת צריך אותי, ולא החבר'ה אליטיסטים שלא באמת צריכים, אלא שם מואשרים בעין בידע, תובנות וכדומה, אבל לא משנים את החיים שלהם, ואני רוצה להקים מכינה שתשנה מסלול חיים. וכך עשיתי, הקמתי עמותה, רתמתי את החבר'ה הכי טובים שיש, ובעצם לפני 11 שנה פתחתי מכינה קדם צבאית שמיועדת לנוער בסיכון, לאו דווקא עבריינים, גם כאלה שהם בלי בית, הם גם בסיכון, וגם כאלה שיש להם בעיות רגשיות, הם גם בסיכון, וגם כאלה שההורים התגרשו, או כל אחד עם הבעיות שלו והמורכבויות שלו, גם הם בסיכון.
ותספר לנו, זה, אני, כן. אני עומדת דום מול זה, ספר לנו איך עושים את זה. מה הנערים האלה עוברים במשך השנה הזאת?
כי אתם תופסים אותי בדרך לכלא שיקמה, לראיין מישהו מאחורי זכוכית עם טלפון.
מה אתה אומר?
וואו. מי זה הבחור צ'יק הזה? הבחור הזה הוא בחור שהוא ילד טוב, שחטא, מגיע ממשפחה מורכבת, כמו כל השאר. שאם ניכנס למאפייני הנוער בסיכון בישראל ובכותרות, אז אני אגיד את זה במהירות כי אין לי זמן, אבל אחד זה משפחות, נקרא לזה או מפורקות או מורכבות. יש שישה סוגים או שש משפחות שמשם מגיעים כמעט כל הנערים בסיכון. אחד זה משפחות עניות, שתיים עולים חדשים, שלוש חד הוריות, ארבע מרובות ילדים, חמש משפחות של חרדים או ערבים, ושש זה משפחות שחזרו בשאלה או בתשובה. כלומר, הילדים חזרו בשאלה וההורים חזרו בתשובה. משם מגיעים למעלה מ-90%. עכשיו, מאפיין מספר אחד של הנוער בסיכון, מאפיין מספר אחד, זה דמות אב. לכולם יש בעיה עם דמות אב.
מה אתה אומר?
ואני יכול לתת הרצאה של שעתיים על סוגי הדמות אב, ומתוך הניסיון שלי, לצערי, יש לי ניסיון רב, עם למעלה מ-900 רעיונות, וכל רעיון זה שעתיים, ואין אחד שאין לו בעיה עם דמות האב, ואני יודע לנתח את ההתנהגות הצפויה של הנער המתבגר על פי המוות של אבא שלו. אם האבא מת ממחלה או שהוא נרצח, אם האבא עבריין או עבריין לשעבר, או שהוא מסומם וכדומה, יש קשר ישיר להתנהגות הצפויה של הנער המתבגר, ודמות האב זה העניין. ולכן השאלה הראשונה שלי היא תמיד מה הסיפור של אבא. כל השאר לא רלוונטי.
מדהים, זה שם במקום חדש את הפיוט אבינו מלכנו, את כל, את כל המטאפרה של האל כאבא, שזה דבר כל כך...
זו הסיבה שכשאנחנו מגיעים לכלא או לבתי משפט, אני כל שבוע בבית משפט, אז כשאני מגיע לבית משפט כולם עם כיפות. מה קרה? כולם חוזרים בתשובה? כולם פתאום, אפרופו יום כיפור בחשבון נפש? מה הסיבה שכולם בכלא עם כיפות? אחת הסיבות, יש שלוש סיבות, ככה אני רואה את זה מהניסיון שלי.
כן.
שלוש סיבות עיקריות. אחד, כי יש מזגן בבית הכנסת. זה אמיתי. שתיים, לכולם יש בעיה עם דמות אב, והדת נותנת פה את אבינו שבשמיים איזשהו אבא מעל כולם.
מדהים.
סמכות שלא הייתה להם. ושלוש, אחד הדברים שמאפיינים את הנוער בסיכון, שהופכים להיות העבריינים שנמצאים בכלא, זה תודעה מבולבלת. התודעה מבולבלת שלא ברור להם, והם גדלים לתוך מציאות, וגם את זה אני יכול לנתח במשך דקות ארוכות, אבל אני לא אעשה את זה, אבל הם לא יודעים מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון, מה ערכי, מה לא ערכי, מה מוסרי, לא מוס... הכל, המצפן שלהם, התודעתי, הפנימי, מבולבל ומסתובב כמו רולטה. ובסוף הם צריכים לקבל החלטה לאן ללכת.
ואז ההלכה נותנת להם איזה מסגרת שאבא לא נותן.
בדיוק, הדת נותנת להם גבולות ברורים, מה נכון, מה לא נכון, מה מותר, מה אסור, ואין פה סימני שאלה. ואין תמיד חיים במתח, כמו מצפן, שאני מתחת לקו מתח גבוה, לא פותחים מצפן, כי יודעים שהמצפן משתגע. הנור בתיקון תמיד חי במתח גבוה, ולכן המצפן תמיד משתגע.
ואיך אתה מציב לו את אותו דמות אב, כמו שאמרת, וגם את המצפן הזה?
אז אני אתן, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על מה שאתם שואלים, אבל אני אדבר רגע על עצמי לשנייה, לא רציתי, אבל זה יוצא. אני מראיין אותם, רק אני מראיין אותם. אני מגיע לכלא, להוסטלים, לפנימיות, לרחוב, או לאן שצריך, הם מגיעים אליי. אגב, שליש מהם מגיעים דרך שופטים, באמצע דיון לפעמים, ששופט מתקשר אליי, תקשיב, יש פה בן אדם מולי כרגע, אני לא רוצה להכניס אותו לכלא, הוא אמור להיכנס לחמש שנים, מתי תוכל לראיין אותו? שליש מהחניכים מגיעים בצורה כזאת, של הפרקליטות שמפנים אליי, הסנגורים, ובעיקר השופטים. הקשר הוא ישיר, כלומר, באמצע דיון מתקשרת עורך הדין, באמצע דיון מתקשר השופט, ושואל אותי מתי אני יכול לראיין.
וברגע שבו אתה יושב מול הנער הזה, שהמצפן שלו מתפרע, מה אתה עושה?
אז פה מתחיל הסיפור. הרעיון הוא רעיון עומק, שאני לא אכנס אליו, אבל שם נופלים הרבה הסימונים גם לנער וגם לי. לאחר רעיון יש תהליך של קבלה למכינה, של חמישה גיבושים וכו'. עכשיו, מה הקטע? למה הדמות היא מאוד מרכזית? רובה מגיעים בלי אבות. או שאין אבא, או שעדיף שלא יהיה אבא. זה המסה הקריטית. פתאום אני מגיע בלי חיוכים, בלי משחקים, ושם להם גבול מאוד ברור. אני מאוד רציני איתם, מאוד קשוח איתם, וגם, וקצת במידה מסוימת מתלזל בכל העבר שלהם. אני אומר להם, שמו, העבר שלכם לא מעניין אותי. העבר לא מעניין, מעניין אותי מי אתה היום, ובעיקר מה אתה רוצה להיות מחר.
זה ממש יום כיפור, נכון? זה ממש הרגע של יום כיפור.
ופה אני נכנס עכשיו, זה שאני לא מפחד מהם, למרות שהוא מגיע עם קעקועים, והייתי חבר בארגון פשע, ועשיתי פה, ודקרתי, ועניינים וסיפור. תשמע, זה לא מרגש אותי, כי שמעתי 900 כמוך. אז זה משהו שעושה להם את זה. הדבר השני, שהוא קריטי פה, זה המודליות והדוגמה האישית. ולכן אני נאלץ, כי אני אומר בסוגריים נאלץ, להיות איתם כל הזמן. אני שבוע בהישרדות, יש לנו שבוע הישרדות בעצימות מאוד גבוהה, אז אני איתם שבוע בשטח, ואחרי זה שבוע ברמת הגולן, אני שבוע איתם, ואחרי זה שבוע אימונים טקטיים עם בד אחד, אז אני איתם, ואחרי זה שבוע חקלאות, אני איתם. והעניין הזה של שבועיים וחצי בחודש להיות נטו בשטח עם החניכים, כשאני הולך איתם, ואני כבר לא צעיר, ואני מטפס איתם, ואני ישן איתם על גחלים, ואני כותף איתם עגבניות וכדומה, גם פה יש את העניין של המודליות לחיקוי, שיש את המישהו הזה, שאנחנו יודעים שאפשר במידה מסוימת לסמוך עליו.
מושיק, אני מתרגשת לדבר איתך, אני מצטערת שהזמן שלנו דוחק, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, שנתת לי הבנה חדשה למה שקורה ביום כיפור, שבעצם כולנו מקבלים גישה אל האבא, המלך בשדה, אל האבא שמוכן לשמוע אותנו. ושנית, שאני כופרת בפתיחה שלך שאמרת שאתה כופר גמור, ולדעתי אתה אחד מלמד וב צדיקים של הדור שלנו, ושרק תהיה לנו בריא ושלם, ושתהיה שנה טובה ויום כיפור משמעותי, ושיהיו עוד הרבה, לא דיברנו היום, איך עושים שמכינות כמו שרוח בו יהיו חלק ממה שהמדינה יכולה לתת לנעריה ונערותיה, אבל זה כבר בשנה הבאה.
אז אני אסיים אולי במשהו קטן בהקשר של המכינה. אז במכינה שלנו היא מבוססת על משמע צבאית, דבר שאין במקומות אחרים. המשמעת הזאת יוצרת גבולות ברורים, והגבולות יוצרים אצלם ביטחון, דבר שתמיד היה חסר להם. אבל כשהם מגיעים למכינה, ביום הראשון, אחרי כל הגיבושים, מיונים, סינונים, רעיונות וכדומה, ונוחתים פה 30 חבר'ה, חלק מהם הורדנו להם את האזיק האלקטרוני בבוקר, חלק השתחררו ממעצרי בית יום קודם וכדומה, והם מגיעים לפה, ואני עם שורה של בוגרים, ממדים, וכש-X מגיע ואומר, שואל שם, מי היה סוחר סמים? ואנשים הרים ידיים ואומר, גם אני הייתי כמוכם לפני שנתיים, והיום אני מפקד בסרט גולני, והוא שואל מי פה גנב ופרץ לבתים, והוא אומר, אני לפני 3 שנים הייתי והיום אני קצין בצנחנים, אז התחושה הזאת שהם מגיעים למקום שאפשר להגשים חלום, קיימת ומבוססת. אממה, לתוך זה אני מכניס, ובזה אני אסיים, את הנחות היסוד. הנחת היסוד המרכזית זה מבחן האימא. מעתה ועד עולם, כך אני אומר להם, אתם ממוקדים בעצמכם, ובאיך אתם עושים את אימא גאה. וכל השאר אבל אבלים. כי אימא תמיד צודקת. והדבר השני, מעתה ועד עולם, אתם מתנהלים ומתנהגים כמו מי שאתם רוצים להיות. כמו מי שאתם רוצים להיות. אתם רוצים להיות לוחמים בצבא הגנה לישראל, זה הזמן, זה הרגע, פה השביל מתחיל, תתחילו להתנהג כמו לוחם, כי לוחם זה אופי. וזה מתחיל בלהילחם ביצר הרע. שבהצלחה וגמר חתימה טובה.
תודה, מרגש.
תודה רבה
לעשייה.
להתראות.
גמר חתימה טובה.
חתימה טובה.